חושב שעסקנו הפעם הקודמת במידת הכעס, או רק בכעס, כן, עסקנו במידת הכעס. והמידה הנוספת שהרמח"ל מביא אותנו למידה רעה זה מידת הקנאה, שעליה נאמר שהקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אבל כהקדמה לדברים של הרמח"ל, אנחנו צריכים לברר שיש שני מושגים שונים של קנאה. קנאה אחת שהיא קנאה שיש לה מקום, היא לגיטימית, ויש קנאה שהיא קנאה רעה, שעליה הרמח"ל מדבר כאן. מהי קנאה? קנאה מתחילה כשאנחנו רואים שיש למישהו משהו אחר, יש למישהו נכס, יש למישהו הצלחה, יש למישהו כישרון, יש לו איזה משהו שמוצא חן בעינינו, וזה מעורר אותנו. יש לו ואין לי. יש כל מיני דברים שיש לשני ואין לי. זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות דברים חומריים, דברים רוחניים, דברים גופניים, דברים נפשיים, כל מיני דברים שיש לשני ואין לי. וזה יכול להוליד שתי תגובות שונות. תגובה אחת, אני גם רוצה. וזאת תגובה לגיטימית. אני גם רוצה. אם אתה גם רוצה, בבקשה. תנסה, תשיג, תקנה, תשתמץ, תשתדל, תעבוד. יש לו, הוא יודע לנגן, אני גם רוצה, בבקשה, תלמד לנגן. יש לו בית יפה, אני גם רוצה, בבקשה, תבנה בית. אני כסף, תעבוד. כולם אוהבים אותו. למה? כי הוא נחמד לכולם. אתה רוצה גם? תקנה, תהיה נחמד לכולם, יעבור אותך גם. זאת אומרת שהאדם לפעמים, הקנאה מעוררת אותנו לרצות, לחשוק בכל מיני דברים. הוא יודע, יש לו המון ידע. אתה גם רוצה, להתאמן, תקנה גם אתה, תקנה ידע. החשק הזה יכול לדחוף אותנו לרכוש, להתקדם, לפתח, להשתכלל. וזאת קנאה שהיא לגיטימית. זאת אומרת, היא יוצרת משהו בנו. אנחנו יכולים להתקדם. כמו שנאמר, פרשת ויצא, ותקנה רחל באחותה. רחל אמנו, קנאה בלאה. רש"י. אומר רש"י לפי המדרש, ראתה רחל את לאה. אמרה, למה לאה זוכה שיש לה הרבה בנים? כי היא צדקת, היא עושה מעשים טובים. אני גם רוצה לעשות מעשים טובים. אני מקנא בה. בבקשה, תעשי גם את מעשים טובים. על זה נאמר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. מה זה סופרים? סופרים בלשון חז"ל זה מורים. מורה בבית ספר נקרא סופר. אז יש מורה, שמסתכל על המורה השני, תראה איך הוא, כמה הוא מלמד את התלמידים שלו, כל כך הרבה ידע, והתלמידים מקשיבים, והם מבינים מצוין. אני גם רוצה. אני גם רוצה להצליח, אני רוצה שגם התלמידים שלי גם יהיו כאלה. בבקשה, תפתח שיטות בחינוך, בהוראה, תתקדם, תייצר רעיונות. תרבה חוכמה. אז זאת קנאה שהיא, יש לה מקום בעולם, היא מביאה התקדמות. אנחנו מדברים על תגובה אחרת. שאתה רואה שיש לשני הצלחה, יש לו בית יפה, זה כל כך מרתיח אותך שיש לו בית יפה, שאתה רוצה שיסרף לו הבית, שיחרב לו הבית. אתה רואה שהוא הצליח בחיים, הוא יש לו, כולם אוהבים אותו, הלוואי שכולם ישנאו אותו. יש לו ידע, הלוואי שיהיה לו טעויות. הקנאה הלא טובה מולידה בנפש לא רצון חיובי שגם לי יהיה, אלא שרצון שלי, שלא יהיה לו. מרגיז אותנו שיש לשני. מקומם אותנו למה יש לשני. אנחנו רוצים שלא יהיה לו. זאת קנאה רעה מאוד. זאת קנאה שיוצרת תכונות רעות, יוצרת לב רע. המהר"ל מפראג בספרו נתיבות עולם, נתיב לב טוב, הוא כותב ש האויב הגדול ביותר של הלב הטוב זה מה שנקרא כאן קנאה רעה, צרות העין, צרות הלב. שאתה לא שמח בהצלחת השני, שרע לך בהצלחת הזולת. שאדם רע לו בנפש, וזה של השני טוב, זה מידה רעה. היא מידה רעה מאוד, קודם כל, היא יוצרת ריקבון נפשי. הלב של אדם נהיה רע. הוא שונא, הוא כועס, הוא שלילי, הוא עוין, יש לו מחשבות רעות. יש פה משהו רע בפנים. וזה רקוב. כמו שנאמר, רקב עצמות קנאה. הקנאה יוצרת ריקבון פנימי. וזה יוצר גם כמובן בעיות חברתיות. כי אם אתה בלב שלך רוצה ברעת מישהו, אתה לא יכול להיות חבר שלו. אתה לא יכול לאהוב מאוד מישהו כשאתה רוצה שיהיה לו רע. אתה לא יכול באמת להיות נעים אליו ושמח איתו, כי יש לך מחשבות רעות עליו. אם אתה בלב רוצה שיהיה לו רע בחיים, אתה לא יכול להיות באמת באמת ידיד שלו. ואם אתה ננסה להגיד לו שלום ובלב אתה רוצה שיהיה לו רע, זה לא שלום אמיתי. זה מזויף, זה מלא צביעות. וזה בסוף לא מחזיק. זאת אומרת, זה באמת מזיק מאוד ליחסים החברתיים. זה יוצר משהו לא טהור, לא נקי. כשיש קנאה רעה בלב, אנשים מגיבים לו בצורה לא אמיתית, לא ישרה. מניעים אותם מניעים לא שפלים, מניעים לא נכונים. אתה בעצם רוצה שהוא ייקשל, שלא ילך לו. אז זה לא ישר. האדם הוא נותן עצות לא ישרות, הוא מתנהג בצורה לא נכונה. זה מאוד מאוד מקלקל הרבה מהיחסים החברתיים ומהטהרה של הנפש. אבל, אומר הרמח"ל, יותר גרוע, לא רק שאתה הורס לעצמך את הנפש, ולא רק שאתה מזיק לקשרים החברתיים, אתה גם טיפש גדול. וזו שיטת הרמח"ל, כמו שראינו, להבין שהמידות הרעות הן טיפשות ממש. למה אתה כזה טיפש? כי כשאדם מקנה קנאה רעה, הוא עושה לעצמו רע בחיים. הוא כל הזמן עושה לעצמו הרגשות רעות. תגיד לי, אתה רק מפסיד מזה. לשני הוא ממשיך ליהנות מהחיים, ואתה רע לך. אז גם אתה לא נהנה מהחיים, גם רע לך. יש לך עניין להרוס לעצמך את החיים בכוח? כשאדם מקנה קנאה רעה, הוא רק עושה לעצמו כל הזמן רע. כל הזמן חושב מחשבות רעות, ולמה זה ולמה זה ולמה זה, ועל הבית שלו. הוא כל הזמן ממורמר, ולא, אתה הורס לעצמך את החיים. אז אפילו מהשיקול הכי הגיוני, למה לעשות לעצמך רע בחיים? לפחות היית שמח במה שיש לך. אבל גם במה שיש לך, אתה כבר לא מסוגל להיות שמח, כי כל כך רע לך בהצלחת הזולת, שאפילו אתה לא יכול להיות שמח במה שיש לך. רקב עצמות קינה, זה כל כך רקוב, שאתה לא מצליח לסמוך בעצמיות שלך, במה שכן לך, מסביר הרב קוק. רקב עצמות קינה, העצמיות שלך, מה שכן זכית, הוא לא שווה בעיניך. כי יש לי, אין לי את זה, מה שיש לו, אז כל מה שיש לי לא שווה. אז לכן הקנאה היא גם לא בריאה למידות, היא הופכת להיות עם לב רע, היא מקלקלת את היחסים החברתיים, ומעל הכל היא גורמת לאדם להיות טיפש גמור. הוא הורס לעצמו, הוא לא שמח, הוא לא רע לו, הורס לעצמו את החיים, את הבריאות, את הנפש. אז יותר מזה, הרמח"ל הולך עוד צעד אחד, שבאמת הקנאה יש בה גם בעיה כלפי שמיים. לא רק שזה מול עצמך לא טוב, ולא רק מול החבר לא טוב, זה גם כלפי שמיים. כי כשאדם רע לו בהצלחת זולתו, זאת אומרת שהוא, יש לו בעצם טענה שהעולם הוא לא צודק. למה יש לו את זה ואת זה ולי אין? אז כאילו אין צדק בעולם. והרבה מהקנאה יושבת על זה. הרבה מהרגשות של הקנאה זה כאילו את המרמור הזה, זה כאילו אין צדק. כאילו אין... ומי אחראי על הצדק של העולם? מי מחלק את הדברים בעולם? אתה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא לא יודע לחלק. שהקדוש ברוך הוא נתן לו ולא נתן לי. זה על חשבון. אז המחשבות האלו הן בעצם בעיה עמוקה של אמונה. כאילו הקדוש ברוך הוא לא עושה צדק ולא מחלק את העולם ביושר. מה, אתה היית מחלק יותר טוב, אתה חושב? אין לך מושג איך הקדוש ברוך הוא מחלק את הדברים בעולם. אתה לא יודע כלום. אתה רואה זווית אחת קטנה. אתה לא רואה את כל המכלול החיים שלו ולא את כל החיים שלך. ורק הקדוש ברוך הוא באמת באמת עושה צדק, צדיק וישר הוא. אין אמונה ואין עוול, אומר משה רבנו. להגיד כי ישר השם, צורי ולא עוולה תבוא. והקדוש ברוך הוא מחלק את הדברים בעולם בצורה הכי צודקת. ולא רק שהיא הכי צודקת, כל מה שכל אחד מקבל לא קשור בכלל לשני. אדם שמקנה מסתכל על עולם ככה, כאילו עולם זה עוגה, וחותכים את הקדוש ברוך הוא פורס את הפקוסות של העוגה ומחלק. אז הוא מסתכל, רגע, כמה הוא קיבל מהעוגה? אז אם הוא קיבל יותר מהעוגה, אז זה על חשבוני. אם הוא קיבל מילימטר יותר, אז אני קיבלתי מילימטר פחות, וזה לא נכון. העולם זה לא כך. זה לא שיש פה עוגה שהקדוש ברוך הוא מחלק אותה, זה לא נכון, אלא כל אחד מקבל משהו אחר שלא קשור אליך בכלל. מה שהוא מקבל זה מה שהוא מקבל, זה לא חשבונך, זה לא קשור אליך, זה עניין אחר. הוא קיבל את זה, אתה קיבל את זה, הוא כל כך מקבל משהו אחר לגמרי, לא על חשבון מישהו ולא על חשבונו, זה לא, אין שום קשר. אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. וכל אחד הקדוש ברוך הוא הכין תיק מיוחד משלו, עם תכונות, עם כישורים, סיפור חיים, נכסים, כל מיני דברים. כל המכלול של האישיות שלך זה השם מביא לך. והוא קיבל משהו אחר. והקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. אז האמונה אמורה להפיג את הקינה. כי זה, מה זה? הוא קיבל, כי השם נתן לו את זה. ולך הוא נתן משהו אחר. וזה לא קשור אליך. אז למה באמת הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מחבילה שונה? לכל אחד נתן השם דברים אחרים. כי באמת באמת לכל אחד יש תפקיד אחר. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שונים, עם כישורים שונים ותכונות שונות וסיפור חיים שונה ועם נכסים שונים ועם כל אחד משהו אחר. כי לכל אחד מאיתנו יש משימה קצת שונה בעולם הזה. לאחד הקדוש ברוך הוא נתן המון ממון, כי הוא אמור להיות זה שמממן את העניים. ולאחד הקדוש ברוך הוא נתן המון יכולת מתמטית, כי הוא אמור למצוא מכונות, להמציא מכונות. ואחד הקדוש ברוך הוא נתן לו לב מאוד מאוד רך, כי הוא אמור להיות עובד סוציאלי, אין לי מושג. זה תכונות שונות. ולכל אחד נתן כישורים אחרים ונכסים אחרים וסיפור חיים שונה. כי לכל אחד יש מטרה אחרת ותפקיד אחר. נכון שכולנו צריכים לקיים את אותם מצוות, אבל אנחנו עושים בעולם הזה כל מיני דברים. לפי הכישורים שלנו, לפי התכונות שלנו, לפי האופי שלנו, וסיפור החיים שלנו. ולכן אל תסתכל על הזולת, למה הוא ככה, כי הוא יש לו תפקיד אחר. לכן אומר הרמח"ל, צריכים ללמוד מהמלאכים. המלאכים, אין ביניהם קנאה ותחרות. הם נקראים מלאכי השלום. יש להם שלום ביניהם. למה הם מלאכי השלום? כי הם מלאכי השרת. מלאכי השרת, מלאכי השלום. הם יודעים שהם באו לשרת. הם שליחים של הקדוש ברוך הוא, הם בתודעת שליחות. וכל מלאך הוא שונה מחברו. מאוד שונים המלאכים אחד מהשני. יש מדרגות של מלאכים וסוגים של מלאכים. כי כל מלאך יודע שיש לו שליחות אחרת. ולכן הוא שונה. ולכן הם בשלום. כי הם כולם שליחים של ריבונו של עולם. ככל שאנחנו מבינים שלא באנו לעולם הזה כדי לחטוף כמה שיותר חלקים מהעוגה, זה טעות בסיסית. אנחנו לא במרדף אחרי, אנחנו לא פה באיזה סופר גדול, מי יצליח למלא את העגלה שלו יותר ויותר דברים, לא טעות. באנו לעולם הזה לשליחות. וכל אחד מאיתנו קיבל חבילה אחרת, שאיתה הוא אמור למצוא את השליחות שלו. כי השליחות והתכונות והאופי והכישורים וזה, זה הכל קשור. ואנחנו צריכים להתמקד במשימה שלנו, בשליחות שלנו, בייעוד שלנו, מתוך מה שיש לנו, לא מתוך מה שאין לנו. כי מה שאין לנו זה בדיוק מה שלא השליחות שלנו. אם אני אעסוק עדיין במה שאין לי, אני לא אעסוק בעצמיות שלי, בשליחות שלי, במה שאני, הקב"ה ברוך הוא שלח אותי. יש לו את זה, כי נכון, וזו שליחות שלו. לכן אנחנו צריכים להתמקד, אומר הרמח"ל, יותר ויותר בשליחות שלנו, במה שכן יש לי. מה השם הביא לי, איזה דברים הוא כן נתן לי, כנראה ששם המשימה שלי, כנראה ששם הברכה שאני אביא אמור לעולם. נכון, אין לי את זה, נכון, אין לך, כי שם לא המשימה שלך, אז מה, אז עזוב את זה. ככל שאנחנו יותר עסוקים בשליחות, אנחנו פחות מקנים. אנחנו הרבה יותר עסוקים במה אנחנו עושים, מה הברכה שאנחנו מביאים לעולם, עם הנכסים, שמה שהשם נתן לנו. ואז מה זה ייתן לך? אז זה נראה גם. אבל השאלה אם אנחנו מחפשים את הפגמים שלנו. אם אנחנו עסוקים בלחפש פגמים, זה שוב חוזר למקום השלילי. אנחנו בעצם רוצים את הכישלון שלו. אנחנו לא רוצים את הכישלון שלו. הוא כזה, הנה, יש לו תפקיד מסוים. אז בוא נעזוב אותו. יותר חשוב שנתמקד בתפקיד שלנו. שמה בנו לעולם? לא בשביל להסתכל על האחרים, בשביל לעשות את המשימה שלנו. זה לא יעזור. זה שאני אסתכל על אחרים כל היום, זה לא יקדם אותי במשימה שלי. זה יכול להיות שבנקודה מסוימת אני יכול לומר, יש לא, אני רוצה גם, כי זה יכול רלוונטי אליי. אבל הדבר העיקרי שאנחנו צריכים להיות עסוקים בו רוב הזמן, זה לא מה שיש לאחרים, זה מה שמותר עליי. זה מה שאני, מה שהם רוצה ממני. מה שהם רוצה ממני, זה הרבה הרבה תלוי במה שהוא כן נתן לי, לא במה שאין לי, אלא בעיקר מה שיש לי. ולא, יש לו משהו אחר. וזה רוב העיסוק שלנו צריך להיות, השליחות שלנו.
אבל אין זה מסתדר לכיוון טובה, שכאילו שאני רואה שיש לי משהו שאני, אז הקודש הוא תלוי טובה, והדבר הזה שאני יודעת שמה שיש לי זה מה
שאני רואה לדבר. זאת אומרת, זה מאזן אותה, זאת אומרת שעכשיו גם הקינה הטובה תהיה במסגרת של הדברים שאני מבין שזה קשור אליי. אני רואה שקנאת סופרים תרבה חום. מה זה קנאת סופרים? שניהם סופרים, שניהם מורים. אני רואה שהוא מאוד מצליח בהוראה. טוב, אני גם רוצה. בוא תלמד ממנו. זאת קנאה טובה, כי היא גורמת לנו ללמידה אחד מהשני שמביאה ברכה. יש קנאה רעה, קנאה רעה, דוגמה בתנ"ך הראשונה של קנאה רעה זה קין והבל. הבל הצליח בעבודת השם. שניהם באו להקריב קורבן. שניהם רצו להקריב קורבן להשם. הבל הצליח. הקורבן שלו התקבל ברצון. וקין לא. הוא לא, הבעל שלו לא התקבל לרצון. אז קין מקנה בהבל. קין אומר, הארי הקדוש, תסתכל, בתוך המילה קין מסתתר קינה. קינה קין. אז קין קינה בהבל. אם היה לו קינה חיובית, מה הוא היה עושה? בא אל הבל. אומר לו, אחי, אני רואה שהצלחת. אני רואה שהצלחת בהקרבת הקורבנות. אני רוצה ללמוד. אולי יש לך איזו שיטה, אולי יש משהו שאני לא עושה נכון. זה קנאת סופרים תרבה חוכמה. עכשיו הוא היה לומד, אם אין לו עובדים את השם. אבל קין נפל בקנאה השלילית. שמה שעיקר הטריד אותו זה לא איך אני מתקדם בעבודת השם, אלא איזה מעצבן שהבל הצליח. אז הוא הרג אותו. אותו דבר קנאת האחים ליוסף. הם קינו ביוסף. למה קינו? אבא שלו, יעקב, אוהב אותו. ולמה יעקב אוהב אותו? הייתם צריכים לחשוב. אם יעקב אוהב אותו, יש לזה סיבה. אולי הוא מאוד מאוד מכבד אותו, אולי הוא לומד אצלו יפה, אולי הוא צדיק, אולי לא יודע, תבדקו למה. במקום ללמוד מיוסף, ולהתקדם במצוות כיבוד הורים, אז הם רק סנו, רק התרחקו, ומחרו אותו, ורצו להרוג אותו, ורק נפלו עוד יותר רחוק, ועוד פחות כיבוי אורים. עוד יותר ידרדרו בכיבודו. זה כישלון. לכן, הקינה, גם הקינה הטובה, היא צריכה להיות מוכוונת לדברים שהם באמת המשימה שלנו. שבמשימה, בדברים שהם נכונים לנו, בנים ששם אנחנו צריכים להתקדם, אז בזה הקינה הטובה יכולה לעזור. הנה אני רכוש יכולת, הנה אני רואה, יש לי משימה לכבד את האבא, ואני רואה שהוא מכבד יותר טוב, בוא נלמד ממנו. אני רואה שהוא מצליח בכיבוד הורים יותר ממני, בוא נלמד, זה קינה טובה. יש לו, אני רואה שהוא לומד יפה, הוא מתפלל יפה, הוא עושה צדקה, בוא נלמד, יש לי מה ללמוד ממנו. או בדברים של חוכמה. הוא יודע, הוא עושה דברים נכונים, דברים טובים, אפשר ללמוד אחד מהשני. אבל דברים שהם לא, בכלל לא בכיוון שלי, אני יודע שזה לא שייך אליי. לא קשור אליך. אני יכול, למה שאני כנע? אני יודע, זה לא אני, זה מישהו אחר, אני לא יכול לחיות חיים של מישהו אחר. זה סתם קינה רעה, זה סתם לא מוביל לשום מקום. זה רק יוצר מפח נפש. אז הקינה הרעה מוציאה את האדם מהעולם, מהעולם שלו. האדם יוצא, ממקום להיות בתוך העולם שלו, הוא עסוק בעולם של השני. אז הוא יוצא מהעולם שלו, הוא לא חי את החיים שלו, הוא לא חי את העצמיות שלו. הוא לא שמח בשליחות שלו, במה שהשם הביא לו, במשימה שלו. הוא לא שלם עם עצמו, עם מקומו בעולם, עם התפקיד שלו, ועם סיפור החיים שלו. אז הוא לא שלם עם עצמו, לא שלם עם שליחותו. אבל הקב"ה הביא אותך לפה, ונתן לך את הדברים האלו, זה מה שהוא רוצה ממך. ממנו הוא רוצה משהו אחר. ההתמודדות עם הקינה, כמו שראינו במהר"ל, מביאה להרבה לב טוב. כשאדם מנקה את הקינה, אז הוא לומד לשמוח בשמחת חברו. וכמו שראינו בדברי המהר"ל, זה יוצר את הלב הטוב של האדם. אומר המהר"ל, זה העיקר הלב הטוב. שאתה יכול לשמוח בהצלחת השני, באמת אתה שמח. ואתה באמת רוצה שיהיה לו טוב. אתה מבין שזה לא על חשבונך, זה לא קשור אליך. זה מצוין, זה ההצלחה שלו, זה מצוין, שיריב ברכה לעולם. מה, זה לא קשור, זה לא אמור לעשות לך שום רע. תביא גם אתה ברכה, בעניין שלך, במשימה שלך. לא באנו להשיג הישגים, לא לסמן וי ולא לכתוב הצלחות, באנו לבצע משימות. ואם מישהו יש לו, עושה משימה בצורה טובה, מצוין, ברוך השם, אני שמח שצריכים להיות שמחים שהוא עשה את משימה שלו בצורה טובה. אדם קיים מצווה, אנחנו שמחים בשבילו, יופי, מצוין, עשה טוב, מצוין. זה הלב הטוב. כמו שמצאנו, אומר המדרש, המהר"ל מביא את זה שם בנתיב לב טוב, על אהרון הכהן. אהרון הכהן היה יותר מבוגר ממשה רבנו. הוא היה האח הגדול של משה. היה מבוגר בשלוש שנים ממשה. אהרון הכהן, הוא היה עם ישראל בשעבוד מצרים. הוא היה שם עם עם ישראל, והוא היה המנהיג של עם ישראל במצרים. הוא עודד את האנשים, הוא עשה שלום, בן איש לחברו, הוא הרגיע, ניחם משפחות, נתן תקווה. הוא היה המנהיג הרוחני של עם ישראל. כולם הכירו אותו, כולם אהבו אותו, הוא הכיר את שפת העם. הוא היה עם העם בצרות. מי יותר מתאים ממנו להיות המנהיג של עם ישראל, להוציא את ישראל ממצרים? הוא היה עם העם, הוא הרגיש את הסבל של העם, הוא היה ליווה את העם ברגעים הקשים, והוא מכיר את כולם, וכולם מכירים אותו, והוא מדבר מצוין, יש לו כוח של דיבור נפלא, והוא יודע לעשות שלום, הוא הכי מתאים. ופתאום, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאהרון, ואומר לו, תקשיב, אהרון הכהן, אמנם אתה נביא ומנהיג והכל, אבל החלטתי שהמנהיג של עם ישראל זה משה, שיותר צעיר ממך, והוא לא היה פה, שלא היה במצרים עם עם ישראל. הוא נעלם, בגיל צעיר מאוד נעלם ממצרים, כל השנים, הוא היה במדבר, במדיין. הוא לא היה עם עם ישראל בצרות, הוא לא ניחם, הוא לא עודד, עם ישראל לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, הוא לא יודע לדבר. ואני בוחר במשה, הוא יהיה המנהיג, ואתה תהיה הדובר שלי. אהרון היה יכול להרגיש בלב ככה קצת איזה... מה זה? מה כתוב? אהרון, ושמח בליבו, ככה כתוב בפרשת שמות. אומר המדרש שאהרון שמח בלב באמת בשביל משה. שמח בכל הלב למשה רבינו. ממש, הוא כל כך שמח ואיחל למשה את כל ההצלחה. ולא היה לו שום תינה ושום קנאה במשה, כלום. לא קנאה בכלל בכלל. שמח בשבילו, שמחה ומצווה. השם בחר, זה השליחות שלך? איזה יופי, אני כל כך שמח בשבילך שהשם בחר בך לשליחות שלך, וזו השליחות שלי. וכל כך היה לו לב זך, לב טהור ללא קנאה, שלכן זכה אהרון, שההורים והתומים, החושן נמצא על ליבו, והיו על לב אהרון. אומרים חכמים, זכה, כי עלה לו לב שכזה טוב, כזה טהור, אז החושן עם כל השמות של השבטים היה על הלב שלו, והיה הלב של עם ישראל. אמר, המדרש הזה, המהר"ל מביא אותו לראות מה זה התכונה הנפלאה הזאת של אהרון הכהן. איזה לב, איזה, הוא היה יותר מבוגר ממשה. הוא פתאום אומר, כן, אני מספר שתיים. ואתה תני, מצוין, זה השליחות שלך. הוא היה כולו טהור טהור בשליחות. רק השליחות מעניינת. וכשאנחנו מכוונים לשליחות, זה מזכך אותה. כי אנחנו יודעים שיש כל מיני שליחויות בעולם. יש הרבה שליחים למקום, וכל אחד יש לו את המשימה שלו והשליחות שלו, ולא צריך להסתכל על הצדדים, כי יש שליחים אחרים, בוודאי. יש הרבה משימות בעולם, שהמון, העולם הזה מלא מלא דברים לעשות, וכל אחד זוכה לעסוק בתחום אחר, בעניין אחר. אף אחד מאיתנו לא יכול לעשות הכל. אי אפשר. וכל אחד קיבל כישורים אחרים, תכונות אחרות, יכולות אחרות, בשביל השליחות שלו. של המשימה שאיתה הוא יעשה הכי טוב בעזרת השם בעולם. כנראה שזה לא השליחות שלו, הוא ניסה, התברר שלו, טוב, נחפש, איפה השליחות, נחפש איפה התכונות שלי, מה היכולות שלי, ושם אני ממש את עצמי. האם יש רק משימה אחת בעולם? אנחנו מכירים שהעולם שלנו מלא משימות. יש הרבה הרבה משימות. וזה טוב שאדם מתמקד מאוד, מי אני, מה, באמת באמת, מה היכולות שלי ומה אני מוכשר, מה הכישורים שלי. לפעמים האדם מדמיין קצת שהוא יכול משהו, האמת שזה לא בדיוק התכונה שלו. זה לא באמת, זה לא העיקר של העיקר הכישורים שלו, העיקר היכולת שלו. אז זה קצת מרגיע את המתח הזה. כי אם תחשוב טוב טוב, תראה שבאמת זה שליחות שונה. את השליחות הזאת, השליחות שלו. תינה זה משהו אחר. תינה זה שמישהו העליב אותי ואני מחזיק את זה בלב. ופה זה לא שהוא לא פגע בי, הוא לא העליב אותי, אבל יש לי איזה תחרות סמויה כזאת. ככל שאנחנו מרחיבים את המבט, אז הקינה מתפוגגת. קינה זה צרות עין, זה נקרא, צרות עין, זה מבט צר. צריך להרחיב, מבט רחב, אז אנחנו מבינים שיש הרבה משימות והרבה אנשים והרבה כישורים והרבה דברים, וצריך כל מיני סוגים של אנשים. ומבט רחב מבין שבוודאי שהוא יש לו את זה, וזה כי יש פה המון דברים בעולם. אז לכל אחד בוודאי שיש לו סיפור חיים אחר ואופי שונה ונכסים אחרים, כי צריך כל מיני סוגים של אנשים. יש במבט רחב מבינים שאנחנו לבד לא יכולים לעשות הכל. ולכן בוודאי שריבונו של עולם מחלק את הנכסים השונים, כי יש משימות שונות. צריך להרחיב, להרחיב מאוד את המבט. עוד זה בריאה גדולה, בריאה חזרה. אני לא שומע. למה צריך תחרות? טוב, אם זה עוזר לך להתקדם, בסדר? אם זה, אם עצמך עם זה, בבקשה. אבל העיקר שזה יהיה בשמחה. בלי לחץ, בלי מתח. תחרות עם עצמי שעושה לחץ ועושה מתח, זה לא. צריך להיות בשמחה. הרגשה טובה ונעימות, שלא יהיה מתח. אנחנו ממש לקראת סוף פרק י' א', פרק מידת הנקיות, נשאר לנו עוד שני נושאים, שתי מידות. בעצם זה מידה אחת שמתחלקת לשתיים, קוראים לזה חמדה. יש חמדה החומרית וחמדת הכבוד, שתי חמדות. זה בעצם הסוף של הפרק. וזה בעצם המשימה שלנו לסיים את פרק י' א', זה המשימה השנתית מבחינתנו. אז אני מבין ששבוע הבא יום ירושלים, אתם בטח תהיו בירושלים. ואחרי זה שבועות, בטח אתם תהיו בשבועות. אז בעזרת השם, עוד שלושה שבועות, אז נעסוק בעזרת השם בסוף של הפרק, שזה בעצם המשימה האחרונה שנשארה לנו, שזה חמדת הנכסים וחמדת הכבוד. חמדה החומרית וחמדת הכבוד. זה בעצם המידות הרעות האחרונות שצריך לנקות. וזה בעצם המשימה שיעדנו לעצמנו בתחילת השנה, להגיע עד סוף הנקיות. כי אחרי הנקיות זה רשות, זה מי שרוצה להיות חסיד עליון. עד סוף הנקיות זה חובה, כל יהודי חייב. עד סוף פרק י"ב, י"א, י"ב זה חובה. מפרק י"ג, שזה מידת הפרישות, זה לא חייבים. מי שרוצה להיות חסיד, אבל לא חובה. אבל זה חובה, אז לכן אנחנו במכינות, במדרשות, בישיבות, מלמדים בדרך כלל רק עד... רק עד פרק י"ב, שזה חובה על כל אחד ואחד בישראל. אז זה המשימה שעזרת השם. אז אתם עוד שלושה שבועות עדיין תהיו פה. אז יספיק את ה... אין לנו עוד שיעור להספיק את הדבר הזה. יש לכם עוד הרבה זמן פה. כי אנחנו רואים במה יש לנו כישורים, במה יש לנו תכונה חזקה, יכולת גבוהה. אז אני רואה שיש לי שם, יש משהו שאני יודע, שזה שם, אין לי הרבה יכולת שם, אין לי הרבה אמצעים, וזה יטיש אותי, יושב לי המון אנרגיות, וזה לא, בסוף לא, זה לא הדבר העיקר, זה לא התכונה המרכזית שלי בכלל. אז זה בסוף ייצר הרבה תסכול. אמנם אני מאוד מקנא בו, אבל בסוף אין, אני לא, הוא לא יכול להיות מישהו אחר פתאום. אז זה קצת אשליה. ועדיף שנראה איזה דברים כן, בהם אני, יש לי יכולת, ואני רואה שיש לי בן כישרון, ויש לי אמצעים. אז עדיף שם, ואת הדבר הזה, שם להתקדם, שם להתפתח, שם לעשות יותר טוב. טוב, בשורות טובות, עלו מעלה מעלה, ישועות ונחמות, חזקות וחויים עליהם, שלום לכם.